בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני, ויסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. אם כן, עם ישראל הגיע למדבר סיני, נגד הר סיני. מכאן, מפסוק ג' ועד פסוק י' א', אנחנו נעצור בפסוק י' א', בינתיים, יש שלוש פניות של השם אל משה, אל עם ישראל, ואנחנו נעבור עליהם אחת אחת. הפנייה הראשונה, ומשה עלה אל האלוהים, ויקרא אליו אדוני מן ההר לאמור, כתאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. אנחנו בפנייה הזאת נחפש, אני מיד קורא, אנחנו נחפש האם ריבונו של עולם יש לו שאלה לעם ישראל. אז אם כן, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי, ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים כלי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר לבני ישראל. ודאי שיש פה איזו הודעה שהקדוש ברוך הוא שולח את משה רבנו להודיע לעם ישראל. האם הקדוש ברוך הוא שואל את עם ישראל איזושהי שאלה שהם אמורים לענות עליה תשובה? זה לא ברור. אולי במילה, בפסוק ה', ואתה אם שמוע תשמעו בקולי, אולי הכוונה האם. האם תשמעו בקולי. אם שואלים האם תשמעו בקולי, אז עם ישראל צריך לענות כן או לא. יכול להיות. אז אפשר לקרוא את הפסוקים באופן כזה, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, תמסור לעם ישראל, ותוך כדי מה שאתה מוסר להם, אתם ראיתם וכו', יש כאן שאלה, ועל השאלה הקדוש ברוך הוא מצפה לתשובה. טוב, פסוק ז', משה מקיים את שליחותו, ויבוא משה, ויקרא לזקני העם, וישם לפניהם את כל הדברים האלה, אשר ציווהו אדוני. ועכשיו באה תשובה של העם. זה מתאים, אם באמת ריבונו של עולם שאל שאלה, אז עם ישראל משיב תשובה, בסדר. פסוק ח', ויענו כל העם יחדיו ויאמרו, כל אשר דיבר אדוני נעשה, וישב משה את דברי העם אל אדוני. הסוף של פסוק ח' הוא לא ברור. למה משה רבנו צריך למסור את דברי השם לעם ישראל? כי עם ישראל לא שמע את ריבונו של עולם. אז משה הוא המתווך, הוא מעביר את הדברים מריבונו של עולם לעם ישראל. אבל למה צריך להחזיר את דברי עם ישראל ריבונו של עולם? עם ישראל לא יודע מה, ריבונו של עולם לא יודע מה עם ישראל ענה? ברגע שעם ישראל אמר, כל אשר דיבר על השם נעשה, ריבונו של עולם יודע את זה. למה צריך שליחות גם בחזרה? פלא. וישב משה בשמה, הצורך בוישב משה את דברי העם אל השם. החכמים עמדו על זה במחילתא, גם הפרשנים מזכירים את זה פה, דרך ארץ. מי שקיבל שליחות, שיחזיר את השליחות, אף על פי שזה לא נצרה. טוב, זה חשוב ללמוד ענייני דרך ארץ, אנחנו נמשיך. עד כאן המהלך הראשון. הפגישה הראשונה, משה רבנו נשלח, עשה את שליחותו, עם ישראל כנראה שאלו אותו שאלה, השיב תשובה, ומשה רבנו החזיר את התשובה לריבונו של עולם, וכאן באה השליחות, או המפגש השני. פסוק ט', ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. רבותיי, יש פה איזו שאלה שהקדוש ברוך הוא שואל את עם ישראל, שאלנו את זה גם בפנייה הקודמת. בפנייה הראשונה אמרנו שיכול להיות שיש שאלה. אבל בפנייה הזאת, איפה יש פה שאלה? הנה אנוכי בא אליך באב וענן, בעבור ישמע מדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. האם משה נתבקש לשאול איזו שאלה את עם ישראל? וממילא, האם עם ישראל צריך להגיב איזו תגובה? אם אין שאלה, לא מחפשים תשובה. עם ישראל הגיב? אנחנו לא יודעים. ולכן, הסיפה של פסוק ט' היא ממש לא מובנת לחלוטין. ויגד משה דברי העם אל השם. גם בסיפה של פסוק ח' שאלנו בשביל מה צריך משה למסור את דברי העם אל השם, הקדוש ברוך הוא יודע הכל. טוב, השבנו על זה. אבל עכשיו זה לא מובן לחלוטין. איפה הפנייה פה? איפה התשובה של העם? מה זה ויגד משה דברי העם אל השם? פלא גדול, ואחר כך באה הפנייה השלישית. ויאמר אדוני אל משה לכל העם, וקידשתם היום אחר וכיבסו סמלותם, היו נכונים אל היום השלישי וכו'. אז אם כן, החידה הגדולה זה החצי השני, הסוף של פסוק ט', ויגד משה את דברי העם אל השם. גם פרשני הפשט פה, את הראשונים, התייחסו לזה, אבן עזרא. אבן עזרא אומר, הפסוק הזה חוזר על פסוק ח'. כן, מוקדם ומאוחר, כן, זה, יש כמה פירושים של פרשנים, אבל לפני הפרשנים שלנו, לפני הראשונים, התנאים התייחסו לשאלה הזאת במחילתא. יש תשובה פשוטה של רבי יוסי הגלילי, נזכיר אותה בקיצור, ללא עיקר ענייננו. לפני שנזכיר אותה, נשאל שאלה. אנחנו עכשיו באור לבית סיוון, בית סיוון, יום המיוחס, וזה יום רביעי, מחר, חמישי, שישי ושבת, שלושת הימים האלה נקראים שלושת ימי הגבלה. למה, מה העניין, מה נפקא מינה למעשה? לא אומרים תחנון. טוב, לא אומרים תחנון, גם מחר לא נגיד תחנון. שלושת ימי הגבלה. רבותיי, מה זה שלושת ימי הגבלה? איך הגענו למספר הזה של שלושת ימי הגבלה? הרי לפי נחלקו חכמים ורבי יוסי מתי ניתנה תורה לישראל. האם בשישי, בסיוון, בוו בסיוון, לפי חכמים, אנחנו פוסקים הלכה כמותם, או בזין בסיוון, לפי רבי יוסי. חכמים אומרים שהיו שני ימי הכנה למתן תורה, כמו שכתוב, וקידשתם היום ומחר, פסוק י', וקידשתם היום ומחר. ורבי יוסי אומר, הוסיף משה יום אחד מדעתו. אז לפי רבי יוסי, באמת היו שלושה ימים של הכנה למתן תורה. אבל הימים האלה של הכנה למתן תורה לפי רבי יוסי, שהתורה ניתנה בזין הם, ד' ה' ו', ובזין ניתנה תורה. כלומר, לכו לאלמה, בד' וה' התכוננו למתן תורה, לפי רבי יוסי, גם בו'. אז איך אנחנו עושים שלושת ימי הגבלה בג' ד' ה'? זה לא לפי חכמים, לא לפי רבי יוסי. מה אתם עונים? זה שאלה מכשילה. התעיתי אתכם. התעיתי אתכם. פתחתי, איפה הטעות שהתעיתי אתכם? כשהייתי רם של שיעור א', אז בתחילת השנה הייתי מודיע לתלמידים שיזהרו ממני כי אני משקר בשיעורים. כמו שכתוב בשולחן ערוך, חייב הרב להטעות את התלמידים. יורדי הרש ממבב, ללכות תלמוד תורה. טוב, פה זה שיעור עולה של תלמידים. איפה התעיתי אתכם? פתחתי בשלושת ימי ההגבלה. ועברתי בשפה בהמשך, מה זה וקידשת במחר? אמרתי, כמה ימים התכוננו למתן תורה. יש שתי הכנות למתן תורה. וקידשת היום ומחר זה מצוות פרישה. וקידשת היום ומחר, אל תיגשו אל אישה. מצוות הפרישה, באמת לפי חכמים הייתה רק בדלת ו-ה, ולפי רבי יוסי דלת ה ו-ו. אבל אנחנו לא קוראים לימים שקראנו בשמם לג' דלת ה' שלושת ימי הפרישה, או ההכנה, אנחנו קוראים להם שלושת ימי ההגבלה. יש שתי הכנות למתן תורה. המילה הכנה היא מילה כולל. יש שתי הכנות. ההכנה אחת של אל תיגשו אל אישה, זה וקידשתם היום ומחר, הפרישה, והכנה שנייה, הגבלה. מה זה הגבלה? הגבל את ההר וקידשתו. אז אם כן, המקורות שלפנינו לא סותרים את מה שאמרנו, שיש שלושה ימים הגבלה, ג' ד' ה'. אבל מצד שני, זה כן פלא. איכן כתובה ההגבלה בפסוקים שלפנינו? בפסוק י"ב היא כתובה, והגבלת את העם סביב לאמור, ישמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו. כלומר, קודם כל, בפסוק י' נצטוו וקידשתם היום ומחר, שזה, כמו שאמרנו, אל תיגשו אל אישה, ורק אחר כך נאמר להם, והגבלת את העם סביב לאמור. אבל כל מי שלומד מסכת שבת, דף פ"ז עמוד א', רואה שלכל הדעות, כך חכמים אומרים שם, גם חכמים וגם רבי יוסי, מצוות הגבלה קדמה למצוות הפרישה. נגד פשט הכתוב. בפשט הכתוב, קודם כל, וקידשתם היום ומחר, שכמו שאמרנו, אל תיגשו אל אישה, זו הכוונה, ורק אחר כך והגבלת את העם. חכמים אומרים שזה לא כתוב פה לפי הסדר, אבל למצוות ההגבלה נאמרה להם קודם. אומר רבי יוסי, נחזור לשאלה שלנו על פסוק ט', שאלנו, מה פשר הסיפה של פסוק? מה זה ויגד משה דברי הימי לשם? אומר רבי יוסי הגלילי במחילתא, שמשה נצטרה למסור שני דברים. אחד כתוב במפורש, הנה אנוכי בא אליך באבי ענן. דבר נוסף שלא כתוב פה במפורש, זוהי מצוות ההגבלה, ועם ישראל אמר, מקבלים על עצמנו את מצוות הגבל את ההר וקידשתו, ומשה רבנו מוסר לקדוש ברוך הוא שעם ישראל מוכן לקבל את מצוות ההגבלה, אז זה פשר שלושת ימי הגבלה, אם כן, מצוות ההגבלה, כך מלמדים אותנו חכמים, וזה נרמז בפסוק ט', קדמה למצוות הפרישה. טוב, אבל זה להשלמת התמונה. וכדי שאם מישהו פעם ישאל אתכם מה פשר שלושת ימי הגבלה, תדעו לנו. אבל התשובה שאני מעוניין בה בעיקר היא התשובה של רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא במחילתא אומר תשובה שצריכה להחזיר אותנו חזרה, בעיקר לפסוק ח', שנותנת פה תמונה חדשה לגמרי. האמת שרש"י מביא את הדברים הללו, לא בשם רבי יהודה הנשיא, אבל רש"י מביא את הדברים, אבל כדאי להציג אותם בשלמותם. נחזור חזרה. אמרנו שיש שלוש פעמים שמשה רבנו נשלח בשליחות לעם ישראל. נחזור לשליחות הראשונה. השליחות הראשונה, כמו שאמרנו, מתחילה בפסוק ג' ומשה עלה אל האלוהים, ופסוק ז', משה עושה את שליחותו. ויבוא משה ויקרא לזקנם וישים לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו השם. ואז עכשיו צריך לקרוא את פסוק ח' באופן אחר. ויענו כל העם היחדיו ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה. מוריי ורבותיי, האם עם ישראל השיב תשובה חיובית? האם עם ישראל השיב תשובה חיובית? על פניו נראה שכן. אומר לנו רבי יהודה הנשיא, לא. עם ישראל השיב תשובה שלילית. מה קורה פה? הקדוש ברוך הוא שולח את משה לדבר איתנו? לא מסכימים. כל אשר דיבר השם נעשה. את מלכנו אנחנו רוצים לפגוש. לא רוצים מתווכים. ועכשיו מובן הסוף של פסוק ח'. זה לא רק איזה דברי מוסר שצריך להשיב את השליחות. עם ישראל אומר למשה רבנו, אנחנו לא מוכנים להמשיך כך. את מלכנו אנחנו רוצים. וישב משה דברי העם אל השם. אומר משה לקדוש ברוך הוא, איך מתקדמים? הם לא רוצים את התיווך שלי. מה עושים? ואז באה הפנייה השנייה, שבה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אתה יודע מה? בוא ניסוג חלקית מהתוכנית הקודמת. בוא נקרא פסוק י', פסוק סליחה, פסוק ת'. ויאמר אדוני אל משה, הנה אנוכי בא אליך באב הענן, בעבור ישמע העם בדבר עמך וגם בך יאמינו לעולם. עדיין הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא בא לדבר עם עם ישראל, אני בא לדבר איתך. אבל עכשיו זה לא תיווך כזה שמשה עלה אל ההר ועם ישראל בכלל לא נמצא בתמונה והוא יורד אליהם ואומר להם, לא, אני אדבר אליך והעם ישמע. יעמדו בצד ויקשיבו, אבל אני לא אדבר אליהם, אני אדבר אליך. זה נסיגה חלקית מהכוונה הראשונה. ומה עם ישראל אומר? זה לא מסופר פה. עם ישראל אומר, מסרבים. ויגד, ויגד משה, ועכשיו מובן, גם הסיפה של פסוק ט', ויגד משה דיברה מן השם, אומר משה, גם לזה הם לא מסכימים. מה נעשה איתם? ואז בפעם השלישית, הקדוש ברוך הוא כביכול נכנע לגמרי ואומר, ויאמר אדוני אל משה, לך אל העם וקידשתם היום ומחר וכיב בסוסים, לאותם היו נכונים ליום השלישי, כי ביום השלישי ירד אדוני לעיני כל העם על הר סיני. רציתם לפגוש את המלך? תפגשו אותו. אז אם כן, רבותיי, זה פטנט חינוכי טוב. צריך להפעיל את זה גם כלפי ילדים, תלמידים. ברור שזאת הייתה התוכנית הראשונה של ריבונו של עולם. אבל צריך לעשות מין משחק כזה, שעם ישראל יבקש רצוננו לראות את מלכנו. לכן הקדוש ברוך הוא מתחיל בריחוק. זה מתאים לבי, הגבלת את ההר. לדעה השנייה. מה זה הגבלה? תעמדו מרחוק. אז אם כן, ריבונו של עולם בא בהתחלה מרחוק, ומתקרב בשני שלבים, עד שהוא אומר בפעם השלישית, כן, אני בא לעיני כל העם על הר סיני, ואדבר אליכם ישירות, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. כידוע, עם ישראל לא עמד בזה, ואחרי עשרת הדיברות, או אולי שתי דיברות, עם ישראל אומר, לא יכולים להיות, דבר אתה עמנו ונשמע, אבל לדבר עמנו אלוהים פן עמוד, אנחנו לא מסוגלים, אבל מכל מקום, אנחנו, עם ישראל, עברנו את היסוד של מתן תורה, והוא המפגש עם ריבונו של עולם. לפני שאנחנו מפרטים, ראיתי חידוש נפלא מאוד, דרוש, לא לפי הפשט, דרוש נפלא, שממשיך את הקו הזה בעשרת הדיברות שבפרשת ויתחנן. בואו נעבור לפרשת ויתחנן. בתגובה של עם ישראל אחרי שמיעת עשרת הדברות, זה בפרק ה, חומש דברים, פרק ה, פסוק ת, סליחה, פסוק י ת, פרשת ויתחנן, חומש דברים, פרק ה, פסוק י ת. הדברים האלה נמצאים בשלה בשם רבי משה אלמושנינו, ממגורשי ספרד. זה דרוש, אבל דרוש יפה מאוד. היו כאן עשרת הדיברות, ומה כתוב אחריהם? את הדברים האלה דיבר אדוני אל כל קהלכם בהר, מתוך האש הענן והערפל, כל גדול ולא יסף, ויכתבם על שני לוחות אבנים, ויתנם עליי. ויהי כשומעכם את הכל מתוך החושך, והר בוער באש, ותקרבון אליי כל ראשי שבטיכם וזקניכם. ותאמרו, הן הראנו אדוני אלוהינו את כבודו ואת גודלו, ואת קולו שמענו מתוך האש, היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם החי. ואתה, למה נמות? כי תאכלנו האש הגדולה הזאת, אם יוספים אנחנו נשמע את כל אדוני אלוהינו עוד, ומתנו, כי מי כל בשר אשר שמע כל וכו'. אז אם כן, זה דומה בסגנון אחר, אבל כמו שכתוב בפרשת יתרו, אחרי עשרת הדיברות, עם ישראל אומר, אנחנו לא מסוגלים. עיקר הדברים של עם ישראל הם בפסוק כ"ב, ואתה, למה נמות? כי תאכלנו האש הגדולה הזאת. רבותיי, לשם מה נאמר פסוק כ"א? הן הראנו השם את כבודו ואת גודלו, ואת גודלו שמענו מתוך האש, היום הזה ראינו, כי עיקר מה שעם ישראל רוצה להגיד, למה נמות? אנחנו לא מסוגלים, קרב אתה ושמע. זה פסוק כ"ד, את כל אשר ידע, ואת תדבר אלינו וכו'. בשביל מה ההקדמה של פסוק כ"א? לא קושייה כל כך גדולה, עם ישראל אומר, אפשר להגיד שהם אומרים, לא, אנחנו מודים על הטובה שהייתה עד עכשיו, אבל אנחנו לא מסוגלים יותר. מה כתוב בפסוק א', אין הראנו השם את כבודו ואת גודלו, היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם בחי, אבל אנחנו לא מסוגלים. טוב, אומר רבי משה אלמושנינו כך, מפרש את פסוק א' כך, הן הראנו את כבודו ואת גודלו, ואת קולו שם, פגשנו את השכינה, היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי. אומר רבי משה אלמושנינו כך, עם ישראל אמר לעצמו, למה בני אדם מתים? למה הקדוש ברוך הוא סידר סדר כזה שבני אדם מתים? נו, בגלל חטא אדם הראשון. למה בני אדם מתים? אנחנו יודעים למה בני אדם מתים, כי בחיים אי אפשר לפגוש את ריבונו של עולם פגישה שלמה ואמיתית. אז בשביל זה אדם צריך למות, אחרי שהוא ימות, נשמתו תיפרד מגופו, מהחומר, עכשיו הוא יכול לפגוש את ריבונו של עולם. רגע, לא מובן, אנחנו שואלים עם ישראל. היום הזה ראינו, כי ידבר אלוהים את האדם וחי. אפשר לפגוש את הקדוש ברוך הוא ולהישאר בחיים. ואתה למה נמות, אומר רבי משה אלמושנינו. אז אנחנו לא מבינים, למה אנשים מתים? הרי אפשר לפגוש את ריבונו של עולם בחיים. תראו, הוא מהפך את הקערה. לא שעם ישראל... ועם ישראל ממשיך ואומר, אם יוספים אנחנו לשמוע את כל השם אלוקינו עוד, הוא אומר, יש לנו רעיון, אולי אחרי שנכון שידבר אלוהים את האדם וחי, פגשנו את ריבונו של עולם בחיינו, אבל אולי אחרי שנמות, המפגש יהיה עם תוספת. אם יוספים אנחנו לשמוע את כל השם אלוקינו אחרי שנמות, טוב, ומתנו, אז אנחנו מסכימים למות. כך הוא מפרט. עד כאן, את ההמשך כבר אי אפשר להוביל לפי הדרך הזאת. אבל רבותיי, זו דרשה חסידית, אבל נפלאה מאוד. זאת אומרת, זה מהפך את הכיוון, במקום שנקרא את הפסוקים האלה באופן של די, 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 אנחנו לא מסוגלים, ובוא נעבור לאיזה סדר אחר, קרב, אתה ושמע מכאן ואילך, משה רבנו, אתה תהיה המלאך השלוח אלינו, המתווך, מוסר לנו את התורה וכו'. אנחנו לא מסוגלים לשמוע את כל השם, ועם ישראל אומר, הפוך! איזה יופי לשמוע את כל השם. טוב, נחזור לענייננו. אם כן, מוריי ורבותיי, במתן תורה יש שני שלבים. האמת שיש הרבה יותר משניים. האמת, פעם אחת בשיעור שאלתי, במשך כמה זמן ניתנה התורה? כמה? תשובה אחרת? 40 שנה? יש עוד תשובות? היא ממשיכה להינתן עד היום. התורה ממשיכה להינתן עד היום. כל גדול ולא יסף. אפשר לספור כמה, את השעות של עשרת הדיברות, אפשר לספור 40 שנה, אפשר לספור בסיני, ארבע דבר, ואפשר לספור גם את התורה שעד ימים. מכל מקום, אם נתייחס למה שאנחנו בעזרת השם נקרא בחג השבועות הבא עלינו לטובה, אנחנו קוראים את פרק י' ופרק כ', יש פה שתי דרגות, עשרת הדיברות, אלה היסודות, אלה הפרטים החשובים, כל מצווה היא אבן יסוד, אבל האבן היותר יסודית זה המפגש עם ריבונו של עולם. נמצא שצריך להיזהר, לא להתבונן על התורה רק מצד הפרטים שלה. ודאי, אנחנו אוהבים כל מצווה ומצווה, כל פרט, כל דקדוק, אבל השורש של התורה זה המפגש עם השכינה. המפגש עם ריבונו של עולם, זה עיקר העניין. מוריי ורבותיי, לפי רמב״ם, לא כל עם ישראל שמע את עשרת הדיברות. זה פשט הכתוב, כתוב אל כל קהלכם. מצד שני כתוב את הדברים האלה, לא כתוב, כתוב ששמעו, כתוב את הדברים האלה, דיבר השם אל כל... הרמב״ם אומר שאנשים שלא היו ראויים לנבואה, הם שמעו כל כללי. הם לא שמעו דבר דבר, מצווה מצווה. ככה הרמב״ם אומר מהנבוכים, כי הרמב״ם נלחם, זה שייך למלחמה הגדולה שלו על זה, שלא יכול להיות נביא טיפש. נביא חייב להיות מישהו שראוי לדבר הזה, ואפילו במעמד הר סיני. לא כמו רבנו הכוזרי, שאצלו זה היסוד המכונן, זה ההופעה של עם ישראל. מכל מקום, אפילו לפי הרמב״ם, אבל את כל השם שמו, היה מפגש, כל השופר, שכינה, רואים את הקולות, זה כולם, זה כל עם ישראל. וזה היסוד של התורה, ואחר כך באים עשרת הדיברות, ותרי"ג מצוות, שעשה עליו ורמ"ח חסדים וכו'. נפלא מאוד, כל התורה על כל פרטיה, אבל צריך לזכור שלתורה יש שורש. במשנה המפורסמת, משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים מלבנים וכו'. המהר"ל בפירושו לאבות בספרו דרך חיים, שואל על המשנה הראשונה שאלות רבות. אני רוצה לציין שתי שאלות מתוך שאלותיו. שאלה אחת הוא שואל, שאלה קטנה, מה זה מסיני? משה קיבל תורה מסיני. היה צריך לומר, משה קיבל תורה בסיני. מה זה סיני? שם מקום. למה צריך לציין באיזה מקום ניתנה תורה? טוב, אולי זה חשוב. טוב, חשוב. אל תכתוב, משה קיבל תורה בסיני. מה זה? מסיני. אבל השאלה היותר יסודית, הרי המשנה מתארת לנו שרשרת. משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, חוליה שנייה, חוליה שלישית, יהושע לזקנים, חוליה רביעית, זקנים לזקנים. מדוע החוליה הראשונה מתוארת בקבלה, משה קיבל תורה מסיני, והחוליות הבאות מתוארות במסירה. אפשר היה, אתה רוצה לכתוב משה קיבל תורה מסיני? ותכתוב, ויהושע קיבל ממשה, וזקנים קיבלו מיהושע וכו'. או, אתה רוצה לכתוב, הוא מסרה ליהושע? אז תכתוב, הקדוש ברוך הוא מסר את התורה למשה, משה מסרה ליהושע, וכך, מדוע החוליה הראשונה מתארת את הקבלה, משה קיבל תורה מסיני, ושאר החוליות מתארות את המסירה. אומר המהר"ל, יסוד מאוד חשוב, זה מה שאמרנו מקודם. האם יש פער בין משה רבנו לבין יהושע? יש. אמרו לנו חז"ל, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. האם יהושע קיבל את כל התורה שמסר לו משה? לא. הוא לא יכול לקבל. כי פני משה כפני חמה, ופני יהושע כפני לבנה. מה זאת אומרת? מה, נמחקו בספר של יהושע כמה אותיות? לא, 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 האותיות הן במקום, כל האותיות שהיו אצל משה רבנו, כל המילים, כל הפסוקים, כל המצוות היו אצל יהושע. אבל האותיות והמצוות והפרטים זה לא מספיק. התורה זה כל, זה אמירה נשמתית, זה מפגש של חיים. אתם יודעים, היום, טוב, וזה לא רק מהיום, אפשר ללמוד בספר. חכמים אמרו דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם על פה, דברים שעל פה אי אתה רשאי לאומרם בכתב. צריך אמנם את לעשות לשם הפרו תורתך, ואז רבי יהודה הנשיא כתב את המשנה, ומאז כל דברי תורה שבעל פה הם כבר כתובים. אבל לכתחילה זה היה צריך להיות הסדר, שיש תורה שבעל פה ויש תורה שבכתב. מדוע?
ועם הקפדה כזאת, דברים שבכתב יהיה אתה רשאי לאומרם על פה, דברים שעל פה יהיה אתה רשאי לאומרם. מדוע ההקפדה הזאת? אומר רב צדוק. ברגע שאתה שומע דברים בעל פה, אתה לא פוגש ספר, אותיות. אתה פוגש אדם חי. פוגשים את הרב. גם כשהרב שותק, הוא מדבר. ודאי שומעים את המנגינה שלו, את ה... רואים את הברק בעיניים שלו. הרב מוסר את החיות של התורה. הוא לא רק מוסר את האותיות של התורה. תורה זה לא ללמוד נהיגה. מי שרוצה ללמוד נהיגה, לעבור מבחן תיאוריה, הוא קורא את החוקים, הוא יודע את החוקים, שלום על ישראל. התורה שלנו זה לא לימוד נהיגה, זה חיות אלוקית. ואם אתה לוקח דברים שבעל פה וכותב אותם בספר, הוצאת להם את החיות, הרגת אותם. אז דברים שבעל פה, אסור להוריד אותם לספר. טוב, את לעשות לשם הפרו תורתך. רב צדוק אומר, שרבי יהודה הנשיא, הוא לא רק נתן סתם היתר, הוא אומר, טוב, אין ברירה, אז תכתבו. הוא, בהיתר שלו, הוא הכניס כוח שעכשיו מי שקורא את התורה שבעל פה, הוא כאילו פוגש את הרב. פוגש אותו כרב חי. איך כתוב בירושלמי? כל האומר שמועה יראה כאילו בעל השמועה עומד לנגד עיניו. ידמיין לעצמו את רבי יהודה, רבי יוסי, רבי מאיר. אז אם כן, מוריי ורבותיי, כשמשה מוסר תורה ליהושע, התורה לא יכולה לעבור בשלמותה, בגלל שיש פער ביניהם. בני משה כפני חמה, בני יהושע כפני לבנה, טוב, זה מספיק לנו, בשבילנו זה בסדר, וככה יש תמיד ירידת הדורות. טוב, אבל על הפער הזה אפשר להתגבר, ולכן משה מסרה ליהושע. אבל בין ריבונו של עולם למשה רבנו, על פער כזה אי אפשר להתגבר. משה רבנו יכול לקרוא, אנוכי, השם, אלוקיך, בראשית, ברא, אלוקים וכו', את האותיות הוא יכול לקרוא. אבל את החיות של התורה, אם הקדוש ברוך הוא ימסור את התורה למשה, משה לא יעמוד בזה. ומשה הוא האיש הכי עליון והכי מתאים לקבל התורה. שכול משה כנגד, עד אשר משה ובני ישראל, שכול משה כנגד כל ישראל. רק משה יכול למסור לנו את התורה. לא אף אחד אחר מאבות אומתנו. ואף על פי כן, אבל סוף סוף הוא ילוד אישה, איש האלוהים, חציו איש, חציו אלוהים, אבל חציו איש. אז לכן אי אפשר לכתוב הקדוש ברוך הוא מסר תורה למשה. אי אפשר. אם הקדוש ברוך הוא ימסור את התורה למשה, משה לא יעמוד בזה. החוליה הראשונה חייבת להיכתב בצורה של קבלה. משה קיבל תורה. וגם לא מהקדוש ברוך הוא, אלא מסיני. מה זה סיני? וירד השם על הר סיני. זה צמצום שכינה. לא, גם זה. אפילו שמדובר על קבלה. מה זה קבלה? לפי כוח הקיבול של משה רבנו. וגם זה מסיני. שני צמצומים. א', לפי כוח הקיבול של משה רבנו. ורבותיי, זה הפשט של רבי יוסי. מה זאת אומרת? הוסיף משה רבנו יום אחד. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אני רוצה לבוא בוו, תתכננו, ד' וה', בוו סיוון אני רוצה לתת לכם את התורה. אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, לא, לא. אנחנו נקבל אותך בזין. הוסיף משה יום אחד, כמו שחזל אומרים, והסכים הקדוש ברוך הוא על ידו. מה זה הדבר הזה? האמירה של משה לריבונו של עולם היא, אתה קבעת את וו סיוון, וו סיוון זה יום מצדך. אנחנו לא נעמוד בזה. אנחנו צריכים יום שאנחנו קבענו אותו, שהוא מתאים לנו, שהוא שייך למדרגתנו. או יום, הוסיף משה יום אחד, הקדוש ברוך הוא אומר לו, בסדר. זה אותו מהלך. זה אותו מהלך. אז אם כן, כמו שאמרנו, את עשרת הדיברות זה לא בעיה לרשום אותם. הכל נמצא. אפות, אפקוץ, את כל הקוצים, התגים, הנקודות, הטעמים, הכל נמצא, זה בסדר. אבל החיות של התורה, לשמוע את כל השם, לפגוש את השכינה, זה כבר סיפור אחר. זה לא פשוט. ובשביל זה צריך הכנה מיוחדת, ומשה רבנו, לפי כוח הקיבול שלו, כמו שאמרנו, אם כן, החוליה הראשונה היא, משה קיבל תורה מסיני. אחר כך, אפשר לדבר על מסירה, כשיש פער בין איש כזה לאיש גדול תורה כזה לגדול אחר, על הפער הזה אפשר להתגבר, גם אם אפשר להתגבר, אבל אפשר לדבר על מסירה, והתורה עוברת ומשתלשלת לה לדורות. אז אם כן, באמת, היסוד של התורה זה המפגש עם השכינה, לשמוע את כל השם. מוריי ורבותיי, גם כשאדם לומד דף יומי, ולא משנה אלקוט יוסף, לא, כל דבר שהוא לומד, מה אומרים לבחורים בישיבות? אתם צריכים להיות, מה? יודעים כל השס. טוב, זה מאוד חשוב, כל השס, ישר ואפור, מאוד חשוב. אבל אנחנו לא נגד, זה בסדר, מטרה מאוד, מאוד חשובה. אבל כל השס הזה, זה הדרך לשמוע את כל השם, לפגוש את השכינה. זה היסוד. ירד לעיני כל העם על הר סיני. משה קיבל תורה מסיני, משה נפגש עם ריבונו של עולם. הרב זצ"ל כותב פסקה אחת שגם עוסקת בסוגיה הזאת. האדם הגדול, אולי זה רק לאנשים גדולים הפסקה הזאת, אבל אנחנו ננסה בכל זאת לקרוא. האדם הגדול, כשהוא מכניס את עצמו יותר מדי במידת הפרטים. מה? מה הבעיה? מכניס את עצמו יותר מדי, מה זאת אומרת? מה אנחנו עושים כל הזמן, כל מי שלומד תורה? אתם יודעים רבותיי, השאלות של הציבור, שאלות הלכתיות, מגיעות לרבנים. תדעו לכם, זה מרתק, זה מרתק. כל פעם זווית כזאת, זווית כזאת, כל הזמן שאלות חדשות, בהלכות ישנות. כל הזמן, עוד איזה פרט, עוד איזה פרט, עוד איזה חידוד, זה, במה אנחנו מתעסקים כל הזמן? בפרטים, חידוד כזה, חידוד כזה, חידוד כזה. מה הבעיה? האדם הגדול, כשהוא מכניס את עצמו יותר מדי במידה, כל הזמן אנחנו עושים את זה. כל מי שלומד תורה, כל הזמן חוקר, אולי מהצד הזה, אולי מהצד הזה, כך נפקא מינה. כשהוא מכניס את עצמו יותר מדי במידת הפרטים, בין בלימודם, הוא לומד, בין בחרדתם, הוא פוחד מהפרטים. אז מה הבעיה? הרי הוא מתקטן. שמעתם איזה צרה? הוא היה אדם גדול, והוא הופך להיות קטן. הוא למד תורה, מה אתה רוצה ממנו? ומעלתו מתמעטת וצריך לשוב בתשובה. על מה הוא צריך לחזור בתשובה? הוא למד תורה, הוא מקיים מצוות, הוא מדקדק במצוות. היה לי פעם מריבה עם בית אל. אני אחראי על אלי. ובאתר של בית אל כתבו זמן של יש זמני היום של כל הארץ. והזמן של השקיעה באלי כתבו לא נכון. כתבו, אני יודע מאיפה זה בא, זה כתבו כאילו אנחנו בגובה אפס. הזמן שכתוב בלוח זה כאילו אנחנו בגובה, אבל אנחנו לא בגובה אפס, אנחנו גובה 750. זה הפרש של 5 דקות, 3 פעמים נשים נכשלו. הפסידו יום בשבעה נקיים בגלל הלוח. התקשרתי לרב זלמן בעצמו. בסדר, אז אתם יודעים, זה כל השאלות האלה. דקה לפני השקיעה, דקה אחרי השקיעה, נו בזה אנחנו מתעסקים. ועונים תשובות, ומבררים את זה, מה הבעיה? והרב אומר, מכניס את עצמו יותר מדי במידת הפרטים, בין בלימודם, בין בחרדתם, הרי הוא מתקטן ומעלתו מתמעטת וצריך לשוב בתשובה מאהבה, מתוך גדלות הנשמה, לקשר את תוכן חיי נשמתו בעניינים גדולים ונשגבים. ומובן הוא שלא יזלזל חלילה בשום פרט. צריך להיזהר ממשפט כזה. אדם יגיד, אני אדם כללי, הפרטים הקטנים, לא צריך לשים להם, נו, אל תהיה נודניק, מה זה חשוב, ככה או אחרת, לא, אנחנו, היה, אפשר להזכיר אותו בבית כנסת, היה שופט בית המשפט העליון, בתחילת המדינה, בתחילת ימי המדינה, משה זילברג, הוא כתב, הוא היה תלמיד חכם, הוא כתב כמה ספרים, היה מתפעל מתורתנו, מהמשפט, אני לא יודע, אולי הוא למד בישיבות, פעם אני לא יודע, אין לי מושג. אז הוא כתב באחד המאמרים שלו, יש לו ספר כך דרכו של תלמוד, יש לו כמה. ממש, אבל בהתפעלות מתורתנו, הוא כתב, למה הוציאו את רבי ירמיה מבית המדרש? רבי ירמיה צדק, רבי ירמיה רצה לחדד כל דבר בנקודת הגבול שלו. כשהוא שאל, 50 אמה גוזל רחוק מהקן, ואם הרגל שלו אחת בפנים, מה לעשות? מה לעשות? ותדעו לכם, יש לנו גם בית דין לממונות באלי. ותמיד זה כך, תמיד זה כך, זה משהו מפה, משהו מפה, ואתה עומד באמצע, ואתה צריך להכריע, לסמן את הספקות האלה, ואז אתה מתעסק בפרטי הפרטים. ומובן, אומר הרב, מובן שלא יזלזל חלילה בשום פרט. בסוף הכניסו את רבי ירמיה חזרה לבית המדרש. בתחילת בבא בתרא הוציאו אותו, בסוף בבא בתרא הוא נכנס. הוא חס ושלום, לא יזלזל חלילה. ויוסיף תמיד אומץ וקדושה מעשית גם כן. אני אספר לכם סיפור. הכרתי פעם איזה בחור, למד בישיבה תיכונית, היה כזה מדריך בתנועת נוער, נמרץ כולו, היה אשרת 4 שנים בצבא, קצין, סיים את השירות שלו בצבא, בחור ציוני, כמו שצריך, סיים את השירות בצבא, והלך לישיבה, לא זוכר, ישיבה אופקים, ישיבה לא ציונית. טוב. ואחרי חצי שנה, היה לנו היכרות, הוא הגיע אליי, בשבת, אתה יכול ללמד לי את התורה של הרב קוק? נו, נו. טוב, תבוא. על רגל, למדני על רגל אחת. טוב, בסדר, תבוא. ישבתי איתו, אני לא זוכר מה אמרתי לו, מה פרטי הדברים שאמרתי לו, אבל לימדתי אותו את הכיוון הזה. לימדתי אותו שהתורה שלנו היא מרוממת. זה נכון שהתורה שלנו היא גם עושה סדר בחיים. והיא מציבה חומה, ושומרת אותנו מטעויות ומבלבולים. זה ודאי נכון, פשיטה. אבל התורה שלנו היא מרוממת. ודיברתי 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 על התורה המרוממת. כמו הפסקה הזאת. אחרי 3/4 שעה, הוא עצר אותי, אומר לי, תראה, אני לא יודע מה שאתה אומר, תורה לא אומרת, תשמע. ככה אומר לי, זה סיפור מלפני 30 שנה. הוא אמר לי, יש 4 דרגות בקשרות, אני זוכר את זה כמו היום. דרגה הראשונה, קשרות העדה, ודאי העדה החרדית, דרגה שנייה בלז, דרגה שלישית אגודת ישראל, דרגה רביעית הרבנות. תגיד לי, מכל הרוממות שאתה מדבר, יצא לך איזה חומרה? למה יעשה? ואותו רגע שהוא אמר את המשפט הזה, קודם כל, הוא צודק. הוא צודק. והרב אומר בעצמו, יוסיף תמיד אומץ וקדושה מעשית גם כן. ואוי למי שיזלזל בפרטים, אוי לו. אבל ברגע שהוא אמר את המשפט הזה, ראיתי ש... אין מה לעשות, הוא לא שומע אותי. אני מנסה לרומם את המבט שלו, והוא נשאר לי בפרטים. חבל. מי שיש לו תורה כזאת, זה נפלא. יש לו סדר בחיים, יש לו חומה בחיים, הוא דבק בריבונו של עולם. אבל אפשר יותר מזה. למה אתה שומע רק 10 הדיברות? בוא נשמע את כל השם. בוא נתרומם יותר מזה. לא נחשוב שהתורה נגמרת בדתיות של הפרטים. ושוב, חס ושלום, מלזלזל באיזה פרט הכי קטן. איזה קוץ הכי קטן. אז אם כן, צריך לשוב בתשובה מאהבה, צריך להבין, וזה נמצא בתורתנו, נמצא בתורתנו. כמו שאמרנו, לפני 10 הדיברות, יש הכנה למתן תורה, יש שמיעת כל השם, והרוממות של כל השם, והחיות של התורה, כמו שאמרנו, מה שפרטי התורה עברו, ממשה ליהושע, מיהושע לזקנים, זה בסדר גמור. אנחנו לא מסתפקים בפרטי התורה. אנחנו רוצים את העוצמות של התורה, את החיות של התורה, את הגדלות של התורה. חז"ל אמרו לנו, כמפורסם, גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה.
והתוספות מבארים, למה? למה גדול המצווה ועושה? לפעמים, באמת, יש נטייה פשוטה לחשוב, להפך. המתנדב הוא היותר גדול. בסוגריים, זה לא קשור ישירות לסוגיה שלנו, אבל נתקלתי בזה ממש באחד השיעורים לפני שבועיים, דבר מאוד מעניין. אני לומד עם אחת המסגרות אצלנו, מסכת ראש השנה, הגענו לסופה, ושם יש תקיעת שופר לאישה. יש מחלוקת תנאים, מחלוקת תנאים, האם לנשים מותר לקיים מצוות עשה שהזמן גרמה, האם מותר להם. לפי רש"י, באחד המקומות, הדעה שלה אוסרים בגלל שזה בל תוסיף. והתוספות אומר נימוקים אחרים, מצאתי נימוק של הרייבד בפירושו לתורת כהנים. חייתי באחד הספרים שציטט את זה. נימוק מאוד מעניין, שמסביר את ההבדל בין המחויב לבין המתנדב. האישה, היא לא מחויבת לתקוע בשופר, היא מתנדבת. וכשהסברתי את זה לציבור בשיעור, נתתי דוגמה פשוטה מאוד. תחשבו על מישהו שבא להתנדב בבית חולים. איזה יופי, כל הכבוד, הוא בא להתנדב, המתנדב, הוא לא חייב לעשות שום דבר, הוא בא להתנדב, יפה מאוד. ניתנו לו לעשות רק מלאכות פשוטות. אף אחד לא ייתן לו עבודה שיש בה אחריות, שיש בה סיכון. בבית חולים יש כל מיני דברים שצריך לקחת אליהם אחריות. אתה מתנדב, אתם יודעים, אדם שזאת משימתו, זאת עבודתו, הוא עושה אותה ברצינות, הוא פוחד שיפטרו אותו. אז הוא עושה את זה ברצינות. אנחנו משגיחים עליו, אין לנו שום בעיה, המנהל שלו, אין לו שום בעיה להעיר לו הערה, ולהגיד לו, תיזהר, תהיית פה, זה חיי אדם, תיזהר לך. המתנדב, נו, הוא עשה טובה שהוא הגיע, טוב, אז הוא טעה, איזה טעות, נו, מילא, כולו פה מתנדבות, אנחנו לא רוצים מתנדבים. אנחנו לא רוצים שתקרנה פה טעויות. אז ככה הרייבד כותב, שהאישה מצד אחד היא מתנדבת, ההלכה היא שאישה יכולה לקיים מצוות עשה שהזמן גרמה. אבל הוא מסביר את דעתם של התנאים החולקים ואומרים שהיא לא יכולה לקיים, כי מי שמתנדב, אולי הוא יזלזל במצווה, הוא עוד עלול לקלקל. אנחנו רוצים מישהו שהוא מחויב. טוב, זאת זווית אחת, והתוספות אומר שמצד העול שמונח על אדם. אבל המהר"ל מבאר את זה בביאור מרומם מאוד, שכדי לבאר אותו, אני משתמש תמיד, יש לי משל קבוע, חביב, שמבאר את הגדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. אבי זכרונו לברכה היה חרט, חרט ומסגר. הייתם פעם מחרטה? הוא לקח אותי לעבודה שלו וראיתי איך זה. איך מייצרים בורג? לוקחים גולם כזה של מתכת, היום מכניסים אותו למכינה, מכונה, זה, צ'יק צ'ק, הוא מסתובב, היא חותכת אותו, מסדרת אותו. אז אם כן, יש לנו שני אנשים שמייצרים ברגים. שניהם עובדים על מחרטה, אותה מחרטה בדיוק, אותם ברגים, יש גדולים וקטנים. ומה ההבדל בין שני האנשים האלה שמייצרים ברגים? משל הברגים. ההבדל הוא ביניהם ש... אחד האנשים, הוא עובד במפעל לברגים. טוב, בשביל מה צריך ברגים? ברגים, הנגרים צריכים ברגים, הבנאים צריכים ברגים, שימוש ביתי, הרבה אנשים צריכים ברגים, מייצרים פה ברגים ומוכרים אותם. יפה מאוד. השני, כמו שאמרנו, עובד באותם מכונות בדיוק, אבל הוא לא עובד במפעל לברגים. המכונות שלו, שמייצרות את הברגים, הן שייכות לאיזה קומפלקס של... 100 דונם על 100 דונם או קילומטר על קילומטר, ששם בקילומטר על קילומטר הזה יש מפעל שמייצר את החללית שטסה למאדים. הבנתם רבותיי? זה אותו בורג. אותו בורג בדיוק. אבל הבורג הזה הוא בורג. והבורג השני הוא שייך לחללית אדירה. מה זה גדול המצווה? אני, המצווה, הוא היד הארוכה של ריבונו של עולם. אפשר לצייר את זה עוד משל. עוד משל. נתנו פקודה לחייל, לעשות כך וכך. לכמה חיילים. החייל הראשון אומר, פקודה מטומטמת, אני לא עושה את זה. החייל השני אומר, פקודה מטומטמת, אבל אני פוחד מעונש, אז אני עושה. השלישי אומר, פקודה מטומטמת, אבל האמת, לי זה נראה מטומטם. אולי זה שנתן את הפקודה הוא קצת יותר חכם, אז אולי הוא צודק. טוב. הרביעי אומר, אם כל חייל יחליט לבד איזה פקודה היא מטומטמת, אי אפשר לארגן ככה צבא, אפשר להוסיף עוד כמה תשוב. אבל החייל הכי חשוב אומר, אני לא יודע, לא, אני לא חשבתי אם הפקודה יש בה היגיון, אין בה היגיון. אני יודע דבר אחד, אם אני פה, הרמטכ"ל פה. הרמטכ"ל לא מכיר אותי בכלל, אבל אני הזרוע הארוכה של הרמטכ"ל. שרשרת, שרשרת פיקוד קוראים לזה בצבא. שרשרת ארוכה. אני פה, אני הקצה, אני חייל קטן, אני בורג קטן. אבל אם אני פה, הרמטכ"ל פה. מצווה, אומר אור החיים הקדוש, מצווה שם הוויה. שתי האותיות האחרונות, ו' ו-ה', שתי האותיות הראשונות מוחבאות באטבש. מם באטבש י' וצדי באטבש ה'. מה זה מצווה? אדם עושה מצווה, הוא מביא את האינסוף לעולמנו. הוא מביא את ריבונו של עולם לפה. אז גדול המצווה ועושה, איך אפשר? אתה מתנדב? זה נחמד מאוד. יש לך לב טוב. אתה גם עושה דברים שהם טובים מצד עצמם? נכון, זה יפה מאוד. אנחנו משבחים את כל המתנדבים. כל מי שאינו מצווה ועושה, אנחנו משבחים אותו. אבל זה לא מתדמה, זה בורג קטן. כשגוי, יש גם גוי, הם עושים מעשה חסד, עושים דברים טובים. זה בסדר. הלוואי שכל האנושות תשמור שבע מצוות בנוער, תעשה דברים טובים, זה נפלא מאוד. אנחנו משבחים אותם, אבל כל מה שהם עושים זה מעשה אנושי, זה בורג קטן. הבורג שלנו זה שייך לאינסוף. מי אתה הוא עד שלא נברא העולם, ועד אין ראשית ואין אחרית. זה תורתנו, זאת תורתנו. כל הברגים הקטנים, אלה הפרטים, אנחנו שייכים להם, וכמו שאמרנו, אנחנו דבקים בהם, מחזיקים בהם, לא נזוז מהם, נברר אותם. תראו, אנחנו אוהבים לברר פרטים, זה בסדר. עושים את זה באהבה. אבל מעל כל הפרטים האלה, אנחנו שייכים לתורה ענקית, גדולה, עצומה. ומוריי ורבותיי, נחזור חזרה. אמרנו שבעצם יש שני ימים. יש יום מתן תורה ויש יום קבלת התורה. הוסיף משה יום אחד מדעתו. אף על פי שאין הלכה כמו רבי יוסי, אבל המרשה אומר שגם לפי חכמים, המרשה עושה חשבון, נדמה לי שזה מרשה בעבודה זרה, עושה חשבון שביציאת מצרים עברו מיום היציאה ממצרים ועד יום מתן תורה, באותה שנה 51 ימים. איך החשבון? ואיזה יום יצאו ממצרים? ואיזה יום בשבוע יצאו ממצרים? איך יודעים שזה יום חמישי? כיוון ששבת הגדול זה על שם בעשור לחודש י' בניסן, אז אם י' בניסן היה בשבת, אז תתוו ביום חמישי, יש בפרקת רבי אליעזר כתוב אחרת, אבל זה חשבון פשוט, והתורה ניתנה בשבת, חמישי עד שבת, שבעה שבועות פלוס יומיים, 51. אז המרשה שואל, התורה ניתנה אחרי 51 יום, ואנחנו חוגגים אחרי 50 יום, והוא עונה, יש יום מתן תורה, יש יום קבלת התורה. מוריי ורבותיי, איך אמרנו? אם הקדוש ברוך הוא נותן תורה, אנחנו לא יכולים לעמוד בזה. מי יכול לעמוד? אנחנו צריכים קבלת התורה לפי היכולת שלנו. אבל אנחנו חוגגים לא את יום קבלת התורה. אנחנו מעיזים בו' בסיוון ואומרים, זמן מתן תורתנו. ככה אנחנו, זה נוסח התפילה שלנו. אנחנו מתרוממים למדרגה פעם בשנה. אנחנו משתדלים להיות שייכים לקבלת התורה בכל ימות השנה, בשמחה. כל רגע, והגית בו יום ולילה, הם חיינו ואורך ימינו, אבל יום אחד בשנה אנחנו מתעלים למדרגה עליונה להיות שייכים, לשמוע את כל השם. עכשיו, אני מקווה שכולם קראו את
את המייסים הבית יוסף בליל שבועות, אם לא, אתה צריך לרוץ ולקרוא את זה. את זה. באמת, עכשיו זה מובן, איך בלילה כזה יש התגלויות כאלה גדולות וכבירות. אז אם כן, אנחנו חוזרים ביום הזה, למדרגה העליונה הזאת של שמיעת קול השם, ובשביל זה צריך להתקדש ולהיטהר. אי אפשר להיות, אפשר להיות, לפעמים הייתי אומר לתלמידים שלי, שאפשר להיות טכנאי לגמרא. מילה גסה כזאת. טכנאי לגמרא. כן, הוא למד איך עושים את העבודה הזאת. הוא שמע איך מקשים קושיות ואיך מתרצים תירוצים. אז אפשר להיות טכנאי לגמרא. אנחנו לא רוצים להיות טכנאים של תורה. אנחנו רוצים להתרומם, להתקדש, לסדר הגבלה, הגבל את ההר, להתקדש ולהיטהר, להתכונן, לשמיעת קול השם, לפגוש את השכינה, לפגוש את המעלות העליונות של תורתנו, בעזרת השם, שנזכה לקבל את חג השבועות הבא עלינו, לטובה, בשמחה ובטוב לבב. שלום, שלום.